city sits alone.
ברוכים הבאים לפינה עברית, כנרית גרין. היום לרגל תשעה באב רצינו לחזור לקרבות הדמים בירושלים הנצורה. כמעט 2000 שנה אחרי חורבן בית המקדש השני, בשל שנאת חינם, האיום של מלחמת אחים בישראל על רקע דתי או אידיאולוגי איננו תרחיש בלתי אפשרי. אריש פרום, הפסיכואנליסטיקאי והפילוסוף היהודי גרמני, הבדיל במחקריו בין שני סוגים של שנאה. האחת, שנאה שנולדה כתגובה להתנהגות, ליחס או להשפלה, והיא בעלת מאפיינים וסיבות רציונליות, ואילו האחרת אינה רציונלית אלא יצרית, והיא כמו אש יוקדת שמתלקחת ונאחזת בכל תואנה כדי להביא את האדם לבטא את עוינותו על ידי הרס, השמדה ורצח. לשנאה האיומה הזאת קוראים שנאת חינם. לרגל תשעה באב שחל בימים אלה, הוא מציין בין היתר את חורבנו של בית המקדש השני בשל שנאת חינם, נצא למסע שסוקר את שורשיה של שנאה זאת בגלגוליה השונים. שנת 66 לספירה, חנן בן חנן, כהן גדול ובן לאחת מחמש משפחות האצולה הוותיקות והמכובדות בירושלים, מצליח לגבש קואליציה ראועה ולהכריז על ממשלה עצמאית. אף שהיה ממחנה הצדוקים ואדם מתום בעומדותיו, הוא מבין שעל מנת לבסס את שלטונו הוא חייב לרצות את הכוחות הקיצוניים שמבעבעים בירושלים ומתקרבים לנקודת רתיחה. בעקבות הכרזת המרד וכהכנה למצור הרומי הצפוי על העיר, הוא מורה לתושבים להתמקד בשתי פעולות עיקריות: איסוף כל סוגי המזון במחסנים גדולים וחיזוק חומות העיר. שנת 67 לספירה, הקיסר הרומאי אספסיאנוס, שעומד בראש הצבא עצום המונה 40,000 חיילים, כובש את הגליל בסערה. חייליו משתלטים על אקו, כובשים בהליכה את ציפורי וגדר ומגיעים למבצר יוטפת, שנחשב למעוז החזק ביותר בגליל. אחרי קרב ומצור ממושכים הם כובשים אותו וממשיכים לטריחי, טבריה וגם לה המבוצרת שברמת הגולן, ובהמשך גם לגוש חלב ולהר תבור. הגליל נכבש כולו והיהודים ששרדו בורחים בהמוניהם לירושלים. בין הפליטים שמגיעים לעיר בולטת דמותו של יוחנן מגוש חלב, שמלווה בקבוצה גדולה של תומכים מהגליל. יוחנן, איש עסקים וסוחר ממולח, עשה את הונו הרב מהשתלטות על שוק השמן הטהור, עד כדי שהפך לבעל מונופול בתחום. הוא מצטרף לממשלה ותומך בקואליציה שמקים חנן בן חנן, אך במקביל, כמו פוליטיקאי מאזן הגרוע ביותר, הוא קורא את הסכם חשאי עם הקנאים הקיצוניים. הסכם שעתיד להבעיר את השטח. בקיץ של אותה השנה, הקואליציה הרעועה נופלת בהפיכה צבאית, והקנאים המורדים משתלטים על הר הבית ועל בית המקדש. הם מייסדים ממשלה חדשה, ממנים כהל גדול מטעמם ופותחים במלחמת אחים עקובה מדם בירושלים. עיר הבירה באותם ימים מתפוצצת עד להתפקע ממאות אלפי תושבים, חלקם זורמים אליה מכל הארץ עקב נפילת הערים השונות. בפועל היו אמורים תושבי העיר להתכונן למתקפה הרומית הצפויה, אך במקום זה שתי ממשלות שונות מובילות שני צבאות יהודים להילחם אלה באלה, וכך התנגשו ונשלטים על ידי יצריהם. תחילה ידעו אבנים אלה באלה מכל חלקי העיר ומחזית הר הבית. וכן הטילו חניתות ממרחק, ומשפנה צד אחד עורף, היכהו הצד המנצח בחרב. ההרג בשני הצדדים היה רב, ומספר הפצועים גדול. הפצועים מבני העיר הובאו לבתיהם, ואילו כל קנאי שנפצע הובא להר הבית, מכתים בדמו את האדמה הקדושה. כך מספר ההיסטוריון היהודי יוספוס פלביוס במלחמת היהודים. כאשר הקנאים ויוחנן מגוש חלב ראו שאינם מצליחים להכריע את המערכה, הם ניצלו סופה אמתנית שקטה בעיר על מנת להגניב פנימה חיזוק בדמות 20,000 חיילים מבני אדום שילחמו לצידם. בטבח הגדול הם רוצחים קרוב ל-10,000 איש ומוציאים להורג 12,000 נוספים. ירושלים הופכת למרחץ דמים. מחוץ לחומות אורבים הרומאים. אין יוצא ואין בא. בתוך העיר פועלות קבוצות שונות וכנופיות של חמושים מפילות חיטתן על האוכלוסייה. כל אחת מהקבוצות מנסה להתחבר לקבוצה אחרת על מנת להכריע אותה ולהשתלט על העיר. שפל גדול יורד על עיר הקודש המסוכסכת והמפולגת.
How long can the night carry on? Echa!
שנת 69 לספירה. כעבור שנתיים וחצי חוזר לירושלים שמעון בר גיורא. בראש קבוצות של חמושים שליוו אותו, בר גיורא, מנהיג קריזמטי, עד מאוד מצליח למגנט סביבו קבוצה מגוונת של אנשים שהאמינו בו כסוג של משיח. באופן מפתיע חוברים עליו גם בני האצולה והאריסטוקרטים מהממשלה הראשונה בירושלים וחלק מהכהנים הגדולים. בכוחות מחודשים הם תוקפים את הממשלה הקנאית ששלטה בעיר, ועתה נחלקת ירושלים לשלושה מחנות עיקריים שנלחמים אלה באלה. שמעון בר גיורא שולט בעיר העליונה ובחלק מהעיר התחתונה מלבד הר הבית. יוחנן מגוש חלב שולט בהר הבית ובחלק מהעיר התחתונה. אלעזר בן שמעון והקנאים מתרכזים באזור המקדש. שנת 70 לספירה. הימים ההם מביאים את הנורא מכל, מתוך ניסיון להתמודד עם המצור שהיה צפוי להם בעתיד, הורה חנן בן חנן, שהקים כזכור את הממשלה הראשונה, לאגור מזון רב שיכול היה להספיק לתושבי העיר למצור בין 20 שנה. ירושלים הייתה ידועה עד אז בשפע ובמגוון המזון שקיים בה. בנוסף לשווקים המסגשגים של עופות, פירות, קמח וגבינות, העולים לרגל הזרימו תוצרת חקלאית, ביקורים ובעלי חיים ששימשו עד אז לקורבנות. באקט של טירוף מתודלק במשיחיות לאומית ובתחושת גאולה מתקרבת, מציתים קנאים את כל מחסני המזון בעיר. כתוצאה מכך, על העיר נופל רעב כבד עוד לפני הגעת הרומאים לירושלים בשנת 70 לספירה. הלוחמים החמושים משתלטים על מקורות המזון שנותרו, ובזכות שליטתם בהר הבית הם מצליחים לשים את ידם על מלאי של בעלי חיים שהיו מיועדים לקורבנות, שמן שהיה מיועד להיכל, מים ועוד. רוב התושבים מתמודדים עם אתגר קיום יומיומי, בסיסי, איך לשרוד את היום. הרעב החריף מעביר אותם על דעתם ודוחף את האנשים לבצע מעשים בלתי אנושיים. סיעות חמושים פושטות על הבתים, קוררות החוץ אנשים וילדים כדי להחרים פת לחם. אמהות גוזלות את שיירי האוכל האחרונים מפי ילדיהם. בני משפחה תוקפים זה את זה תמורת בדל מזון, ותופעות של קניבליזם מתפשטות בעיר. במר ירושם מנסים חלק מהתושבים לקושש עשבים קרוב לחומות, שם לוקדים אותם הרומאים ומחסלים אותם. בספרות חז"ל מסופר שהרעב היה קשה עד כדי כך ששכרם של הלוחמים בעבור ראש של לוחם רומאי היה תמר אחד. במקביל, טיטוס בנו של אספסיאנוס מגיע לירושלים בראש צבא עצום, 5 לגיונות חמושים מכף רגל ועד ראש. המונים יחדיו 65,000 חיילים ולצדם כוחות עזר מצוידים במגדלים, סולמות וחיל מצב. כל הכבודה מתיישבת סביב החומות העיר ונערכת למצור. בירושלים משתוללת אש הטירוף והקנאות הדתית, גם כאשר הרומאים כבר צרים על החומות. בכוחותיהם האחרונים נאבקים יוחנן מגוש חלב ואנשיו הסוברים שהגאולה בפתח. בשמעון בר גיורא ותומכיו המשיחיים שסבורים שהמפתח לגאולה המתקרבת תמצא בידם, הפעם המאבק הוא גם על מי ישלוט במקורות המזון שנותרו. ההמשך הוא כבר היסטוריה. הרומאים ממוטטים בקלות יחסית חומה אחר חומה, קודשים את הכוחות המותשים בעיר ומחסלים את רובם ושורפים את בית המקדש ואת העיר כולה. חלק מהפליטים ששרדו נכנעים לרומאים, השאר ממרים את דתם, ורובם יוצאים לגלות בת קצת פחות מ-2,000 שנה. שנת 2016, הסיפור המזעזע של מלחמת היהודים בירושלים בשנים אלה נראה בלתי נתפס. הוא כל כך קיצוני וחריק, עד שהוא גורם לנו לצקצק בלשון ולטעות איך אפשר להידרדר למצב כזה. מי שגדל בישראל, בארץ, ב-70 השנים האחרונות, יודע שבדרך כלל כשיש לנו אויב קיצוני משותף, אנחנו יודעים להתאחד, ולו לרגע. אבל גם זה לא מדויק. ראינו תופעות דומות, אם כי לא בכזה היקף, של מלחמות אחים גם בזמן מרד גטו ורשה. שתי קבוצות של מורדים יהודים בנאצים לא הצליחו להגיע לשיתוף פעולה ולהבנות ביניהם במלחמתן באויב המשותף, מה שהיה יכול למנוע את רציחתם של עשרות אלפי יהודים. גם בימים של טרום הקמת המדינה אל מול שליטת הבריטים בארץ, לא השכילו לוחמי הרחתרות להתאחד במלחמתם המשותפת לסילוק הבריטים מן הארץ. במשך תקופה ארוכה הם אף חיבלו אלה במאמצי אלה ואף הרחיקו לכת וסרבו לאפשר לחלק מהיהודים לעלות לארץ כדי להציל את נפשם. גם לאחר קום המדינה היינו עדים למלחמות בין יהודים על רקע אידיאולוגיות שונות. המפורסמת היא הקרב הידוע בין לוחמי האצ"ל לבין צה"ל שהתרחש על חופי כפר ויטקין בחודש יוני 1948, הגיע לסיוע עם ההפצצה המפורסמת של אלטלנה שניסתה לעגון בחופי תל אביב. כלומר, שנאת חינם היא לא תופעה היסטורית שרלוונטית רק לתקופת בית שני. גם היום אנחנו פוגשים אותה במקולת, בבית ספר, במודעות הדרושים לחיפוש עבודה או במקומות שונים. כ-1950 שנה אחרי פרוץ המרד הגדול והנורא, מדינת ישראל היא חברה שבטית שפועלות בתוכה קבוצות שונות בסיטואציה קיצונית. אם הן ירגישו נדחפות לקצה האיום של מלחמת אחים על רקע דתי, לאומי או אידיאולוגי, איננו תרחיש בלתי אפשרי. אז נכון, יש לנו צבא חזק ומשטרה יציבה וחוק וסדר, אך אנו טומנים את הראש בחול ומזניחים את הטיפול בשורש קיומנו. בבסיסו נוסד עם ישראל כקבוצה אידיאולוגית סביב עיקרון הערבות ההדדית, החמלה והדאגה לזולת. זה ה-DNA שלנו וגנים לא מחליפים. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, או בגרסה המתקדמת שלו, ואהבת לרעך כמוך. הן לא קלישאות חבוטות בבית היוצר של חכמינו בני 2000 שנה, אלא תפיסה חברתית שבמידה רבה ננטשה ובימים אלה חייבת לחזור למרכז השיח הציבורי. במשך שנים העזרה ההדדית, החמלה, החום האנושי, המשפחתיות, הבלתי פורמליות והסולידריות יצרו כאן חברה שידעה להתמודד עם אויבים קשים ואכזריים. זה הכרחי כאשר חיים במזרח התיכון. מגוון הדעות וריבוי התרבויות יוצר כאן פסיפס עשיר ומדהים, אבל עלינו להתחיל גם לפתח אתוס, שפה ותחושת ביחד, משותפים שיאפשרו לשונים לשמור על הייחודיות שלהם, ובזמן לחיות כאן יחד. זה יוכל לקרות אם נבין שזה בנפשנו, ולא נחכה לאירוע קיצון מכונן שיצית שוב את הבית. אנו נסיים במה שאמר לנו הרב קוק. עומק הרע הוא עומק הטוב, עומק השנאה הוא עומק האהבה. ואם נחרבנו על ידי שנאת החינם, נשוב להיבנות על ידי אהבת חינם. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה. Like a widow, the city shines no more.